שמה שזה יש פה את הגדלות ואת השילוט של המשרד, יש את הגלות שאנחנו מתחילים בה פה ב... עם ירידת השבטים ויעקב אבינו במצרים, יש גאולת עם ישראל שזה משה רבנו שהוא המשיח הראשון שמתגלה בכלל בעם ישראל. נדבר הרבה על משה הערב פה בלימוד, ואתם יודעים רגילים להזכיר שבין גלות או גולה משום נגלות בן אדם וגאולה יש פה רק את האות א', זה לא משחק מילים, יש באות א' מהתמון הרבה מאוד כוח של ראשית, של התחלה, באמת לצאת מן הגולה, מן לקראת הגאולה, צריך בעצם להתחיל מההתחלה, כמו שכתוב מתחיל מבראשית, וצאת הכוח הזה של ההתחלה, ובאמת כל החומש הזה בא, אני שמל את כל המהלך הזה של ירידה, לצורך עלייה יורדים כדי לעלות. אני אומר, בהמשך, עד כמה הקדוש ברוך הוא מלגור אותנו פה בירידה הזו לצורך עלייה. משה כאמור, אדם מיוחד, אני מאוד... ככה לא אוהב לדבר על האבות בכלל בתנ״ך, מדעי אברהם יצחק ויעקב וקל וחומר משה רבנו בתפקידו בתור אב הנביאים כלשון בני אדם. אנחנו לא מבינים שכל מה שקורה לאבותינו יש בזה מעשה אבות סימן לבנים, ויש בזה גם קושי מצדנו להבין את ההתייחסות של הבורא כלפי השליחים הנאמנים שלו. משה נאמר נאמן ביתו עבד נאמן ונאמן ביתו, רק משה היה רגיל לבוא להיות בביתו של הקדוש ברוך הוא בתקשורת ככה ולא בלתי אמצעית, ולכן קשה, אסור לנו גם לבוא וחדשום לדון, אפשר ללמוד, לחקור, וכל זה בעזרת המפרשים, כי בלי מפרשים אפשר להגיע לכפירה, לכן חשוב מאוד ללמוד את התורה עם המפרשים. אמרתי שמשה הוא המשיח הראשון, הוא לא המשיח האחרון, כיוון שמשה לא זכה לכאורה להיכנס לארץ ישראל, למרות שהוא היה אמור, היה עתיד להיכנס לארץ ישראל ולהשלים את, את המשימה, את השליחות שקיבל על עצמו, הקדוש ברוך הוא גזר אחרת. אבל הוא זכה להשלים, למלות את התפקיד העיקרי שיבוא, להוציא את המשימה ממצרים. דבר שהוא מחודש, ואני אסביר את זה לפי הרמב״ם מיד, ונראה אחר מכן את, את האמרה מתוך התלמוד שאני רוצה ללמוד. אתם יודעים שכלל בידינו זה דבר הלכתי, גם בענייני גאולה, גם בענייני משיח, גם בענייני קץ, יש מושג של הלכה, יש נתון הלכתי שצריך לדון בו. הרגילים לומר שדבר השם זה קץ. מה שהקדוש ברוך הוא בעיקרו, המסר העיקרי האלוקי, זה מה שהקדוש ברוך הוא גם לומר, בעיקר זה בענייני הקץ, בענייני הגאולה, קץ וגאולה. הרגילים עושים שקץ זה הלכה. זאת אומרת, כשרוצים להתמודד עם עניינים, של גאולה, צריך לעבור את זה לדון בדברים האלו בעניינים הלכתיים נטו, זאת אומרת לראות את זה כמו שלומדים לכל בשר וחלב, ואז מתוך כך אפשר לבוא ולמד את הדברים. ולכן הרמב״ם ידע לכתוב את ההלכות שמשורות לעניינים המשיח, לענייני הגאולה, כמו שכתב הלכות אחרות בכל ענייני החיים היהודיים, כמו שאמרתי לכל בשר וחלב ולכל שבת, כך הרמב״ם דן בענייני המשיח ובענייני המלך, מלחמותיהם, המלכים מלחמותיהם, כוונה המשיח למלחמות שהוא ינהל. קיצור, עניין הגאולה זה עניין הלכתי. לכן הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שבאמת יש פה שני שלבים בגילוי המשיח, ולומדים מזה ממה שרבי עקיבא ראה בבר כוכבא. אנחנו לא חוזרים עכשיו אחורנית, אני רק רוצה לשאוף משם כוחות כדי להסביר מה שאנחנו רואים אצל משה, את הכישלון של בר כוכבא ואת ההצלחה של משה. בעצם איך מגלים המשיח? יש סימנים למשיח, ודאי שליחות, ופה אנחנו רואים בפרשתנו שהקדוש ברוך הוא גוזר, כופה על משה רבנו שליחות, לצאת למצרים, לחזור למצרים למדיין, ולהוציא את עם ישראל, את בני ישראל למצרים. ולעמוד כל התנגדויות, כמו שאולי נספיק לראות ממשה, מצד זה הם לא האמינו לי, ואני לא איש דברים, לא איש דברים אנוכי וכו' וכו', משה מנסה כביכול להתחמק מרוב הנבע ממעלה השליחות הזאת, ופתיח הקדוש ברוך הוא גוזר עליו. זה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו זה לא מספיק מצד האדם כדי שהשליחות תהיה מוצלחת. והנה רואים שבתקופת רבי עקיבא והמרד של בר כוכבא, רבי עקיבא ראה לבר כוכבא משיח בפוטנציאל, ככה הרמב״ם כותב בלשונו, הוא משיח בפוטנציאל, בכוח. יש את הסימנים, אדם חכם, גיבור, יכול להיות שגם עשיר, יכול לנהל מלחמות השם, יש לו את היכולת מתוך חוכמה לבוא ולהוציא את העם מן השעבוד, גם זה בתוך ארץ ישראל, לנהל את המלחמות, זה משיח, רואים בו סימני המשיח, את ה... את הצדדים האלה שיכולים להפוך אותו למנהיג העם. אבל זה עדיין רק בפוטנציאל. ככה רבי עקיבא ראה את בר כובע. בסופו של המלחמה, בר כובע הפך להיות בכינויו של רבי עקיבא בר כוזיבא או בן כוזיבא, מלשון אכזבה, שהוא מסיבות שהם ידועות, אני חושב להיכנס לפרטים, זה לא ענייננו, אבל הוא לא הוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל שיבוא. ולכן הפך הוא מבר כובע לבן כוזיבא, לאדם שהוא מאכזב אותנו. ולכן באמת בר כובע לא היה משיח. והרמב״ם מזכיר שרבי עקיבא היה רץ לצידו של רבי של בר כובע למלחמה, והיה נושא את כליו של בר כובע. כמה רבי עקיבא האמין שהאדם הזה, על פי הסימים שאנחנו מגלים לכאורה מבחוץ, הוא אדם שהוא ראוי להיות משיח. והכריז עליו כמשיח. לא שרבי עקיבא טעה, אלא שרבי עקיבא ראה שהסימנים, כשם שהקדוש ברוך הוא, על פי מה שהקדוש ברוך הוא גזר או קבע, הם הסימנים שמתגלים אצל האדם הזה. אבל נראה עכשיו למופרע אם הוא כן ידע לעמוד בדרישות ולמהות השליחות כדבעיהם, התברך שלו, ולכן הפך להיות בן כוזיבא. למה אני מסביר את כל הדבר הזה? מכיוון שמשה רבנו היה מלכתחילה משיח שהוא משיח בפוטנציאל, היה את כל הסימנים להיות המשיח בוודאי, וגם בפועל, בכוח הוציא את הדברים כמובן מן הפוטנציאל אל האוויר העולם, ומשה ידע להשלים את שליחותו, וזה שאם לא נכנס לארץ ישראל לא פגע הוא זה במשימה שלו, הוא היה משיח אמיתי, והכניס את עם ישראל כמובן לגבול ארץ ישראל, הכניס אותם לשם. הסברתי את כל הדבר הזה כי אנחנו רואים את ההתמודדות בין משה, בעניין השליחות בין משה לקדוש ברוך הוא, בסירובו של משה לבוא ולמלות את השליחות הזאת. אני אקרא כמה פסוקים כדי להזכיר לכם הדו-שיח הזה, ודו-שיח כמובן מעניין. איך אדם יכול לבוא, זה לא יונה עכשיו, זה משה, איך משה יכול לבוא ולקפות כל כך הרבה קושיות לכאורה לאלוקות על שליחות ששליחות נגזרת אליו. אומר משה פעם אחת, אומר הקדוש ברוך הוא, ואומר משה אלוהים, מי אנוכי כי אלך עם פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, שון קושיה, פעם אחת, הקדוש ברוך הוא מתרץ, ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר בני ישראל וכו', ויען משה ואומר, והם לא יאמינו לי, ממשיך להקשות, קושיה שנייה, שישית, הדברים הם דברים ידועים, קושיות האלה בקושיות זה משה שהתחמק כביכול מן העם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחד מהקושיות שמשה כביכול, או שאלות שמשה שואל כדי שיוכל להתבסס בשליחותו, אומר משה רבנו, ויאמר משה לאלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, בוא נאמר שכן נסכים לתת לשליחות, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אני עכשיו פורס את התמונה, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלך אני אליכם, והם אמרו לי, ואמרו לי, סליחה, מה שמו, מהקושיה, אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, עכשיו משה מקשה כביכול לאלוקות, לא מצד מהות השליחות, אתה שולח אותי בתור משליח להציל את עם ישראל, להוציא אותם מהעם שהוא עם החזק וגיבור ושליט בכל עולם, זה המצרי, ופרעה ודאי מלך מצרים ומלך של כל העולם כולו, לא מצד זה אני מקשה, אני מקשה מצד תוכן השליחות האלוקית, מה שמו, אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוהים אל משה, ושם אני אומר כמו שכתוב, כמו שהסברנו פה השבוע במקום אחר, אנחנו לפחות, גם את הספרדים, לא היו משנים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יודע שבאמת מקפידים על זה, לפעמים לא על פי הצדק, אלוקים, וכשכתוב יער או נמכר, דרך לימוד בעיקרון, גם הפוסקים האשכנזים, אין בזה חשש, לא צריך לשנות, זה לא ברכה לבטלה. ברכה לבטלה צריך להיות ברוך אתה השם, זה ברכה לבטלה. אבל יש שדוק תוך כדי לימוד, מזכירים שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אם זה פסוק למשל, בעיקרון אין בזה חשש. מלמדים עכשיו את הילדים בבתי ספר לשנות, השם, נהיה בחוץ לארץ, אצלנו הדושם היו בכלל מזכירים שזה דבר שלא אהבו בכלל. לפעמים זה כינוש, כינוש של גנאי, אני אומר שדרך לימוד אפשר לומר מה שכתוב כאן, ופה למרות שאנחנו הולכים לומר שמות של הקדוש ברוך הוא, זה הפסוק, כמו שקוראים בתורה, זה הלימוד. ויאמר אלוהים משה, היה אשר יהיה, זה השם שלי. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, היה שלח אני עליכם. התשובה הזאת תשובה מורכבת כמובן, יש בזה הרבה מאוד סודות גם לפי אפשר גם לפי הסוד, אבל בשם הזה היה אשר יהיה מה טמון בו. אומר את הגמרא במסכת ברכות, אומר לכם פשוט מה הפירוש הבסיסי העיקרי של היה אשר יהיה. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, מה שהתכוון הקדוש ברוך הוא לומר על הקושיה הזו של משה, מתוך שמך אני רוצה להבין את המהות, את הסמכות שיש בי לבוא להוציא את עם ישראל במצרים, מתוך שמך, כי הרי אנחנו יודעים שכל העולם ניזון משמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שמפעיל את העולם, משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, אני אגיד לך מה השם שמתוכו או מכוחו אתה בא להוציא את עם ישראל. לך אמור להם ישראל, אני אגיד לך איזה מסר אחד, איזה קוד אחד, שמתוך האמירה הזאת אתה אמור לבוא לצאת מכל צרה ולשכנע את עם ישראל שבאמת לא רק שאתה מוסמך לבוא להוציא אותם ממצרים, אלא גם שהשליחות הזאת תצליח, כי מתוך הכוח הזה של השם הזה שאני מגלה לך, הדברים צריכים להיות מובנים. ככה אנחנו מבינים. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמר להם לישראל, היה אשר יהיה, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, בשון עבר, אני מתעלם בברית פשוטה מודרנית, כמו שאני איתכם עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא גם בשון עבר, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, זאת אומרת, כמו שהייתי איתכם בשעבוד מצרים, אז מצפים שיהיה פה עתיד לאמרה הזאת. אז כמו שאני איתכם בשעבוד זה, ואני גם איתכם בשעבוד מלכויות עתידית, בפירוש. אמר משה לפני זה, רבו של אולן, אני שאלתי אותך, שעבוד הזה, אתה מוסיף לי צרה על גבי צרה, מה הקדוש ברוך הוא בא לומר? כמו שאני אשחרר אתכם ואוציא אתכם מהשעבוד הזה של מצרים, תדעו לכם שגם אני אדע לשחרר אתכם ולגאול אתכם משעבוד עתידי שעבוד מלכויות, שאנחנו בעצם עדיין לא בצורה מלאה, אבל ברוך השם, נתחלת את הגאולה, אנחנו עדיין בחלק מן השעבוד של ארבע מלכויות וכולי, אנחנו מלכות אדום שאנחנו עד עד משתחררים מן האמריקאים, אבל עדיין לא עדיין קוקה קולה חוגג. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תאמר להם שכמו שאני משחרר ומבטיח לכם, אתם רואים שאני משחרר אתכם, גואל אתכם מן השעבוד של מצרים, ככה אני אשחרר אתכם משעבוד עתידי שעדיין אתם לא יודעים מהו. מיד משה רבנו שיש לו שכל ישר, זה ניתן לומר משה רבנו למרות שהוא לא כל בני אדם, אבל גם שכל ישר היה לו מעל כל אדם אחר, מהריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה, נגיד להם, אני אגיד להם, תדעו לכם, לא רק שיש לכם צרות עכשיו, הצרות הן נוראיות, כמו שאנחנו לומדים, השעבוד הזה והאיסורים הקשים שאתם חווים פה במצרים, תדעו לכם, זה לא הצרה היחידה שיש לכם, יש צרה עתידית שאתם עוד תחיו וגם משם תצאו. אומר משה רבו, זה בכלל לא חינוכי, לא שעניין שדידקטי, לא פדגוגי, לא מוצלח כביכול, לבוא וכדי לחזק אותם באמונתם, בזה שהם השתחררו מהשעבוד הזה, אני מגלה לכם שיש לכם שעבוד אחר, וגם משם תשתחררו. אומר הקדוש ברוך הוא, על פי הגמרא, למשה, על הקושיה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש ממני לגלות להם שלהם שעבוד אחר, כדי לשכנע אותם שהשעבוד הזה הוא לא שעבוד כל כך נורא, יהיה פה שיעבוד נוחה, יהיה פה עוד גלות, ומשם גם תשתחררו. אז אני לא יכול לומר, די לצרה בשעתה, בואו נגלה את העתיד, בואו נסתפק במה שיש כאן, ככה משה מקשה לקדוש ברוך הוא. אמר לה הקדוש ברוך הוא בדו-שיח הזה כביכול, לך אמור להם, לא כתוב, אתה צודק, אבל זה מה שיכול יוצא מכאן, בואו נראה אם תראה שלי לא בדיוק כך, לך אמור להם, מי שלחם יהיה לכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אל תגלה את העתיד, אל תדבר עכשיו על שיעבוד עתידי, אתה מה שאנחנו חיים עכשיו. תאמר להם רק את הרשע, רק את ההכנה של מה שאני אומר. תאמר להם, היה שלחם, הקדוש ברוך הוא ששמו ה', סליחה, א', ה', י', ה', הוא יוציא אותנו ממצרים, וזה מספיק לכם. אם כן, כביכול, בדו-שיח הזה, לפי הגמרא במסכת ברכות, יש כביכול חרטה כביכול, של הקדוש ברוך הוא, על מה שהוא אמור, או רצה כביכול, לגלות לבני ישראל. מה רצה בהתחלה הקדוש ברוך הוא לגלות לבני ישראל? תדעו לכם, מגלות אחת, מגלות הזו מצרים אני אשחרר אתכם. על מה אני מתבסס או איך אני יכול לשכנע אתכם? לא רק מגלות הזו אני אשחרר אתכם, מגלות עתידי אני אשחרר אתכם. אז זה משה יקשה לאלוקות, איך אני אגיע להם בשעבוד אחר? בוא תן לי את זה איתם עכשיו, בוא מספיק קשה לי כדי שנוכל לשכנע. יש פה קושיות סמויות פה בלימוד של הגמרא, וכי כביכול הקדוש ברוך הוא חוזר בו ממה שהוא אמור לעתיד הזה שמשה מקשה עליו. אבל אתם יודעים שלא מחשבות אלה שמחשבותיכם, הם מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא והבטחותיו ואמרותיו, הכל חד, הכל אחד. אין איזה חזרה. כתל בתלמודי תורה אנחנו למדים, גם כשכתוב הייתה צבע ליבו במעשה בראשית, על בריאת האדם, זה הכל מצידנו, הכל זה הבנות שצריך לה. אין שינוי במחשבותו של הקדוש ברוך הוא, מה שגזר מחשבותיו, אמרותיו וגזרותיו, הכל חד, הכל באחד, בלי שינוי. וכל מה שאנחנו מפרשים פה זה כל מצידנו כדי שנבין, אבל לא אין שינוי. אז בוודאי אפשר לומר שפה הקדוש ברוך הוא חזר בו מצד הקושה של משה, לא, אני לא יכול לגלות להם צרה עתידית. מיד אני אחזור לגמרא ואני רוצה לקרוא את רש"י. רש"י מביא בעצם את הגמרא הזאת מתוך המדרש, אותו סיפור, והוא חש בקושה הזאת איך משה יכול להקשות כביכול על השכינה, על הקדוש ברוך הוא, על מה שנאמר, והקדוש ברוך הוא כביכול חוזר בו. אני קורא את רש"י כמו שצריך לקרוא אותו. חבל שלומדים רש"י מספיק בכלל, כי אתם יודעים שרש"י זה הפרדס, מהפשט עד הסוד, הכל נמצא ברש"י, צריך ללמוד אותו כמו שלמדו אותו אבותינו ככה בצורה מדויקת. אומר רש"י במקום, היה אימה בצרה, או אימם בצרה, בצרה הזאת, אשר יהיה אימם בשיעבוד שער מלכות. זאת אומרת, אותו דבר, אומר, תדע לכם, תודיע להם שכשם שאני איתם כאן, ככה אני אהיה איתם בשיעבוד אחר. בעצם יש בזה דיוק יותר חשוב לומר להם, אל תדאגו, יהיה לכם דבר יותר קשה, וגם אז אני אהיה איתכם. כאב אחרון היה, שעכשיו אני איתכם. זה נכון שמצד התוצאה, אם זה שכנוע גדול, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שבכל צרות שלא, ככה אני אסכם בעברית פשוטה, בכל צרות שלא תהיו על ישראל חס ושלום, הקדוש ברוך הוא עמנו. בגלות עמנו, עמו אנוכי בצרה, בכל מצב. זה נכון. אבל למה לגלות לנו צרות עתידיות, שאנחנו רוצים לחיות את ההווה, להתמודד עם הקושי העתידי, כמו שנראה בהמשך. מגבלותיו של האדם, גם של עם ישראל, אל תגלה לי את העתידות, כי אנחנו מתקשים מאוד להתמודד עם ההווה, אל תדבר על העתיד. אז זה רש"י מסביר, זה כמו הגמרא. עכשיו תראו בדו-שיח איך שרש"י מביא את המדרש. אמר לפניו ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? מה שאמרנו ריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה. מה אני מזכיר שעתה? אני מבין מה שאתה רוצה למסור להם, אבל איך אני מזכיר להם שעתה? עכשיו אני בצרה, בעומק הצרה, בשעבוד מוחלט. אני מזכיר להם, מה אני מזכיר דבר כזה? אמר לו, אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יפה אמרת. אז כביכול רש"י מסכים שמשה, כביכול, שהקדוש ברוך הוא כביכול חוזר בו ממה שהוא אמר, יפה אמרת. והתשובה, כה תאמר להם, בסדר, אל תדבר על צרה עתידית, אל תדבר על שיעבוד אחר, הם לא יבינו, אלא תאמר להם רק, אהיה שלך אני אליכם, תאמר להם שבאמת אני בצד השם הזה, א', ה', י', ה', אני בא להוציא אותם, וזה כוח מספיק. אבל אל תדבר על צרה עתידית. אומר רש"י,
אבל זה לא אומר שהוא
חזר בו,
זה אומר
שהוא
צריך גם כן, שהאב צריך הוכחה שהוא יהיה גם
בעתיד,
אז הוא אומר
את הרב.
אבל זה לא
חזר. אז איך הקדוש ברוך הוא לא אמר, למה הוא צריך את הקושה של משה? למה הקדוש ברוך הוא מתחיל?
כי הקדוש ברוך הוא יודע כל
מיני מההתחלה.
הוא יודע שיהיה לנו גם צרות עתידיות.
למה משה מחדש? מה זה יפה אמרת? אם זה יפה אמרת, זאת אומרת שמה שאמרתי מלכתחילה זה לא היה יפה כביכול. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יפה אמרת, לא תצטרך לומר את זה, לא תצטרך לומר את הכל. אז כביכול זה הקדוש, כביכול, אני מיד אכחיש את זה, אתכם, אז זה אומר, כביכול שהקדוש ברוך הוא בא, אמר, כביכול מצד דבר, דבר שהוא מיותר, חלילה, אני אומר, חלילה לומר, ואני מקשה כדי לדחות את זה על הדבר. אז משה אומר, אתה לא יכול להגיד דבר כזה, יפה אמרת. אז אומר רש"י, יפה אמרת, סוגריים. פותח עכשיו מאמר מוסגר רש"י נפלא. לא שהסכים חלילה משה ביותר. לא שמשה, משה בא יוסף ישר, עצום, מתוך ענווה, ענב משה ידע מכל אדם, משפני האדמה, גם חכם מכל אדם, ואב הנביאים, ורב הרקול של כל הרבנים, ושכל גדול ועצום שאין כמותו, ומה שמשה לא קם כמשה, זה נאמר על השכלות הגדולה, על התעלות הרוחנית, אבל אומר רש"י, לא, אז אנחנו, לא שחש בשלום שהסכים חלילה משה ביותר, אלא מה? אלא מה עשה? אלא שלא הבין דברי הקדוש, השם יתברך. מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, זאת אומרת, יפה שאתה שואל, זה כמו שמאדם מלמד, ופתאום, מתוך שאלה הוא מבין שהוא לא הסביר טוב, כביכול. יפה אמרת, טוב שאלת, אתה יודע מה, אתה מחייב אותי לבוא ולפרש את דבריי, לא שאני חוזר בי, לא שתבנת, אז יפה. אז לא שלא, גם אם הבנתי, לא הבנתי אותך, אז לא שלא אמרתי נכון, אלא טוב ששאלת כדי שאני אוכל להבהיר את עצמי, אני לא חוזר בי מאומה עם מה שאמרתי, אני רוצה לפרש את עצמי, אומר רש"י, אלא שלא הבין משה רבנו דברי השם יתברך, כי מה? כי לא מחשב אותו מחשבות השם יתברך, כי באמת משה רבנו למרות שהוא גדול האדם על פני האדמה, וכאילו כמשה לא יקום אדם כמשה, כן? אף על פי כן מחשב אותה, ולא מחשב אותה, כשהיה קדוש ברוך הוא, כי מחשב את הקדוש ברוך הוא לא מחשב אותיכם. זה דבר חשוב מאוד לכלל הזה, אני... גם ששומעים הרבה מאוד נשים שדרשנים כאלה, בדרשנים שהם מרשים לעצמם לפרשם פרשות של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לדחות את זה בשתי ידיים, כי זה איסור תורה. הרמב״ם, אני כבר אמרתי את זה בשיעור הזה, אבל הרמב״ם אומר מורה נבוכים על הפסוק בישעיה, לא מחשבות, זה מחשבותיכם, שמי שמרשה לעצמו, אני אומר בלשוני, אבל זה מה שהוא כותב מורה נבוכים, מי שמרשה לעצמו לפרש את ה... לפרש או להסביר את מחשבותה של הקדוש ברוך הוא במעשים, אדם מת, אז הוא מת מכיוון ש... אז זה אדם שהוא יבוא לידי כפירה בעיקר, הוא יבוא לידי כפירה בשם, מדוע? כי הוא בא לומר שבעצם הוא יכול להסביר את המסלול של הקדוש ברוך הוא. למה אני מתכוון? לאלה שבאים מתרצים את התאונות דרכים ואת התאונות בשבת, כל הדברים האלה, שכביכול הדעה תעליה. אתה לא יודע, אתה לא מחשבי המחשבותיך, ואם אתה מרשיד עצמך לפרש את המעשים גם ואתה חושב, אז אתה כופר בעיקר. כי אתה בא לומר שמחשבותיך היא מחשבותיך של הקדוש ברוך הוא. ולא כן ולא כן. אז בדיוק שהדברים שונים.
זה לא קצת סותר את מה שאמרת, ששום דבר לא קורה בגלל...
את צודקת שאפשר לא קורה במקרה, אבל האם אנחנו, מה שורש אם יקרה הוא זה? זאת אומרת, אני יכול לקשר מהדברים, אני יכול... בדיוק, איך לקשר את הסיבות ואת האירועים? זה שום אירוע לא מקרי, ואני בהליך... אני רוצה לדייק פה, אני בעיקר דיברתי בהיסטוריה של מהלך של עם ישראל. אנחנו של עם ישראל, שום דבר דברים נקרא, אנחנו פה, נמצאים כאן וחוזרים והולכים, הדברים כמו שכתוב כאן, גלות וגאולה, זה דברים שביד השם. בצורה פרטנית של כל יהודי ויהודי, לא אמרתי שפה מקרות חסדי שלום, אבל זה בלי פחות מדויק. דת הרמב״ם, כאמור מורה נבוכים, שיטתו, יש השגחה פרטית, יש השגחה כללית, יש השגחה פרטית, גם על האדם, אבל מה שחלק, למרות חולקים עליו ומקובלים, אבל מה שמשל על בעלי חיים, כביכול יש להם איזה... אין בזה השגחה כל כך נקודתית עליהם. זאת אומרת, הנמלה הזו פנתה ממינה ויש בזה השגחה פרטית כזה. ובדי שקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם. אז מקשים עליו, על הרמב״ם שמקשים, שכתוב במדרש שאין עשב גודל עד שמקים אותו אומרים לו גדל. זאת אומרת, יש בהשגחה גם מהמדרש הזה, מקובלים מקשים על הרמב״ם, שגם עשב שגודל יש בזה השגחה פרטית עליו ואין נקריות. אבל מה שרציתי לומר, לענות לשאלתך, זה שלקשור את הסיבה זה למה הוא אמר, זה אדם הזה שנסע בשבת מת מכיוון שהוא היה מחלל שבת. זה היה, ודאי אסור. ודאי שהם נקראו גם במיטה וגם ביסורים, יש בזה רצון. מה הוא אומר? אדם שבא לה ביסורים, אז יתשפש במעשר, ימשמש במעשר, יבדוק וכו', פה לא ביטל, עשה, הוא לעצמו יכול לבדוק לעצמו. שאחרים יבואו ויחקרו מה מחשב אותה של הקבל וכו', זה התכוונתי. זה לקשור את סיבה ונסיבה, זה דבר שהוא אסור. גם הכלל עם ישראל זה דבר שהוא אסור. הנביאים ידעו, היו קמים ומתוך שליחות נבואית, רואים אנשי נינווה, אנשי זה, אני עוד אמר את הדברים. אבל כללית, אנחנו לא, אנשים פשוטים, גם רבנים פשוטים לא יכולים לעשות את הדבר הזה. אז אומר רש"י, אני חוזר לרש"י, אם לא שמשה השכיל יותר מקדוש ברוך הוא לתקן אותו חס ושלום, כי יום מחשבותיו מחשבותיכם, שמאז ככה הייתה דעתו, שדעתו של קדוש ברוך הוא הייתה מלכתחילה כך, לא לדבר על צרה עתידית, ודאי שלא מתכוון לזה הקדוש ברוך הוא. באומרו יתברך אהיה אשר אהיה, אל משה לבדו יגיד, אומר רש"י מוסיף בדברי נקלתי המדרש, שמה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני אומר לך, תלך בכוח השליחות של אהיה אשר אהיה. מהו הכוח של השליחות הזו? כשם שאני מוציא אותם עכשיו, גם אני מוציא אותם בעתידית. אבל תדע לך, משה, מה שלא אמרתי לך, שמה שאני מדבר לך זה רק לך אני מגלה. זאת אומרת, זה שיהיו פה עוד צרות, זה שיהיו פה עוד גלויות, אבל יהיו עוד גאולות עתידיות, כן? זה לך אני מגלה, כי אתה משה רבנו. לא אמרתי לך לגלות, אז יפה שאלת על הסיפה של מה שאמרתי, לא לגלות את זה, אומר רש"י, כי באמת, אל משה לבדו גידעת, אגיד להם, אגיד, ולא שיגיד לישראל, וזהו הפירוש יפה אמרת, שגם דעתי מתחילה, אומר הקדוש ברוך הוא, דעתי הייתה מה? ככה הייתה שלא תגיד לבני ישראל את הדברים האלה. לא אמרתי לך כדי שתגלה את כל מה שאמרתי עכשיו. אני בא לומר לך את הכלל, כי אתה משה שליח, אתה המשיח. אני לא בא לומר לך לגלות את הכל, כן? אלא כה תאמר, עכשיו נסכם ראשית הדברים, אלא כה תאמר לבני ישראל, אהיה פעם אחת, נקודה. זאת אומרת, מה שאני בא לומר לך, יש פה את הצד הגלוי והצד הנסתר. הצד הגלוי לכלל עם ישראל, זה לומר שאני בא להוציא אותם, כדי להם שבזכות, הם יבינו את המסר הזה, שהשם האלוקי הזה, כמו שאמרתי כמה פעמים, א' וכו', השם הזה הוא כוח גדול מאוד להוציא את המשכן מהשיעבוד הזה, נקודה. עכשיו, עוד ריקור, אני בא לומר לך דבר אחר לך, משה. תדע לך, אתה יוצא מכוח שהוא הרבה יותר עמוק. לא רק לגלות הזו, אני יודע להתמודד ואני חייב להתמודד איתה. גם גלויות עתידות יהיו. שאלת אותי אם לומר או לא, אני אומר לך לא לומר, וזה מה שהתכוונתי, רק לא הבנת. הכן לא הייתה, היא אבנה מצד התלמיד, לא מצד חזה שלום המורה, הרב לימד יפה, אבל צריך, איך אומרים, צריך גם כן להקשיב לתלמיד.
זה גם יפה
שיהודים גם כשמשה מקבל שיחה מיוחדת, שרק הוא יש לו שיחה עם חצים נוספים, שהעם... שם לא צריך לדעת. באמת, זה כוחו של המשיח, באמת, זה מה אני רוצה לומר. אז מה אנחנו לומדים מכאן? באמת דבר עצום. שבין הם בעצם שני מסרים לגבי גאולת ישראל שעומדים מהפרשה. יש מסר אחד שמיועד לכלל ישראל, שאפשר לדבר, יש דברים שאפשר לדבר בכלל לכלל ישראל, ויש דברים שמיועדים למנהיגים שבאף, או למנהיג שלנו עדיין למשיח עצמו, לגואל עצמו, והוא צריך לדעת ולסחור על עצמו על כתפיו דברים שהם גדולים מאוד ועמוקים מאוד רחבים מאוד, שלא כל אחד יכול לסבול. עכשיו אני שואל, לא עומק הדברים, וזה מתקרבים מהחלק השלישי של הלימוד, מה החשש בעצם לומר את האמת לעם? גם אז וגם כיום, שאנחנו עכשיו נמצאים, אני רוצה שתבינו איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בהיה השני, אנחנו עכשיו נמצאים בקיום ההבטחה האלוקית, שמה שנאמר למשה ורק למשה, מה אמר משה, קודם כל למשה, יהיה במצרים ויצאנו, עכשיו אנחנו בשיעבוד מלכויות, סוף שיעבוד מלכויות, וזה אומר הקדוש ברוך הוא, הבטחתי לך, משה לא נמצא איתנו, אבל הוא שומע, הבטחתי לך שגם לשיעבוד הזה אני אוציא אתכם, ואנחנו נמצאים כאן. מה הייתה הבעיה אז, אולי גם היום, לגלות דברים שהם גלים עמוקים יותר, שהם מחייבים עמידה בערכים וכוח של אמונה? באמת, אני אומר בשאלה עצמה, אני אגיד לכם מה הדבר עומד, וזה נקרא לכם בקצרה משל, שנמצא בספר המדעים שמחה, של הרב יששכר שמונתך אלה של נקון דמו. יש מושג כללי שאנחנו מתמשים בו כשרוצים לדבר על דברים עתידיים, גם בטוב, קל וחומר לדברים שהם דברים קשים. חכמים עשו ממגזרה כזאת שמופיע גם בגמרא מסכת סנהדרין, כתוב טיפח, זה כללה, משהו אימך, טיפח רוחם של מחשרי קיצים. התהפכו אלה, אנחנו מקללים כביכול אלה שבאים לעשות חישובים ומגלים לעם דברים עתידיים, כגון מתי יבוא המשיח. וכללה שחכמים גזרו אותה וכתבו אותה, טיפח רוחם של מחשרי קיצים. אנחנו מקללים אלה שמגלים את הקץ. מדוע? אז דבר חשוב לבוא לחזק את העם, לבוא לומר לו מתי המשיח יבוא, כן? אז הוא מספר, אני סיפור נגיד בעל פה וגם את השורות, רק את השורות האחרונות אני אקרא. הוא מספר סיפור למה הדבר דומה. והסיפור הוא כזה, אבא וילד שצריכים, אבא שהוא עוסק במסחר, והוא יום אחד לקראת הבר מצווה של הבן שלו מחליט לקחת את בנו לתערוכה רחוקה, בעיר רחוקה, עיר של תערוכות, יש נסיעה כמו ארוכה של מספר ימים, הוא לוקח את הבן שלו בר מצווה, לקראת הבר מצווה שלו בתור מתנה, נסיעה ארוכה עם האבא לנסיעת מסחר ומחירת הסחורה שהיימו. היוצאים לדרך, בעגלה, נסתמה פה בתקופה, הנסיעות היו קשות וכו', הרבה מאוד סכנות והרבה מאוד הפלקות בדרך, והוא מסביר, הוא אומר לבן שלו, אנחנו נוסעים עכשיו יהיה לנו פה נסיעה קשה. יוצאים רק מן העיר, ואז הבן שואל את האבא, אבא מתי מגיע? זה רק ככה כמה דקות שזה מזכיר שנוסעים במרחקים, נוסעים מירושלים או נוסעים מאילת, וילדים שואלים, מתי נגיע? וזה פה 5 דקות יצאנו מירושלים, אנחנו בפקק עדיין של גבעת שאול, אז אז בעיקרון ההורים, אז אתם זוכרים את זה, זה מה ששאלתם. אבל אתם מגיעים. אז בעיקרון ההורים, מסתכלים על הילדים, ככה בעיניים, הם זועפות, מה אתם שואלים, אנחנו רק, זה מה שקורה בסיפור הזה, מסתכל על הבן שלו, ואז יותר כזה חומר אז, ניסטים, חיות רעות וכולי, מסתכל על הבן שלו, מה אתה שואל אותי, רק התחלנו. ואז נוסעים ימים, לילות וכולי, גולי אבות, קאות, קושי וכולי, ורואים מרחוק כבר את העיר הגדולה של התערוכה, ועכשיו האבא פונה לבן, תקלה, והוא מצפה שעכשיו נורא אצלו שאלה, מתי נגיע, עכשיו אנחנו הגענו, והבן נמצא מתחת לספסל, ולא שואל שום שאלה, והמצפנים הוא לא מדבר, חושש שמה היום הדבר שהוא לא במקום. ואז האבא שואל את המלמד, לא שואל אותי עכשיו, מתי נגיע? והבן עונה, כשאנחנו יצאנו מהבית, רק שאלתי אותך, מתי נגיע, ואתה הסתכל לך בעיניים ככה של כעס וכו', ואני חששתי אם לשאול עוד פעם. מסביר האבא, ומי אני רואה למה הדבר דומה, שאני למה הדבר דומה, עונה לו האבא בצורה מאוד פשוטה. כששאלת, כשיצאנו רק מן העיר, היינו עוד רחוקים, וידעתי עד כמה הדרך היא תהיה קשה. והיא צריך לבוא ולהשיב לך שניסע 10 ימים, ואנחנו נעצור בדרך, ויהיה לנו כך וכך איזה סכנות וכו'. ודאי הייתה מתייאש מן הדרך, ובדאי אולי הייתה בכלל לא הייתה יוצא בכלל, או הייתה חוזר בקש לחזור לבית, או הייתה מקשה לי בדרך. אבל עכשיו שאנחנו קרובים אל התחנה הסופית, אל היעד, אז ודאי שיש פה מצווה לך, או היתר לך לבוא ולשאול אותי. אומר הרב, למה הדבר דומה זה? נאמר על אלה שמחשבים את הקץ, או אלה שמגלים דברים שהם רחוקים בזמן, ודברים שהם קושי אל העם. טיפח רוחם שמחשבי קיצים, לאלה שמחשבים תאריכים שהם רחוקים. אבל משיב פה הרב, אם אני מצליח לדבר נפלא, עד אמא שמובע כאן, שבאמת חכמים, חלק מחכמי ישראל, גם תקופת הראשונים, ידעו לחשב מתי המשיח יגיע. הרי הקדוש כתב, למה הראשונים, אבל הרמב״ם תקופת הראשונים חישב, וחלק טעות, חלק טעות, זה לא משנה, אבל כל אחד, לא גילו לכל העם, אבל לא גילו מהסיבה העיקרית הזו, שלא מגלים דבר שהוא רחוק. מה היו מגלים שבתקופת במאה ה-12 שרק נקבל 1948 מעניינם ונתיישב פה בארץ ישראל, ועד אז יפו מאות שנים של גלות ושל צרות ושל שמד וכו', זה אסור לגלות. אבל אומר הרב, כשאתה קרוב, קרוב לגילו ושסימנים ברורים, או קרוב אל הייעוד, לתחנה הסופית, בוודאי שמצווה, לא רק שמצווה לחשב, מצווה גם לגלות ולפרסם את הדברים, כי כבר אין פה חשש של ייאוש, הדברים קרובים מאוד. ובאמת, זה מה שאני חושב פה מתגלה פה במצח של הקדוש ברוך הוא משה רבנו.
משה רבנו היה הילד הקטן שיצא מהעיר.
רגע, משה, כן, אני רוצה לומר חצי, שמשה במקרה הזה, הקדוש ברוך הוא גילה לו את בעצם שתי התחנות, גם את התחנה הקרובה של שחרור, של גאולת מצרים, אבל גם את התחנה העתידית, אבל זה משה רבנו, אין לו קושי, אין לו סדק באמונה, הוא יכול לקבל גם דברים עתידיים, לא יהיה פה יום שצל משה. משה גם לא שאל את עצמו, הוא שאל, איך אני אומר להם, דה לצער בשעתה, איך אני אש עוזר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה נכון, אני לא מדבר על צרות עתידיות, ולא על גאולות עתידיות, כי זה רחוק, זה עוד יבוא זמנו. ובאמת, הדברים האלה אסור לגלות אותם. אבל כשנתקרב אל התקופה הזאת, ודאי שיש נגן. עכשיו רואים את הגדלות של משה רבנו, שמשה בעצם חי משני עולמות. גם העולם של גלות מצרים וגאולת מצרים, ומשה לפוטנציאל שלו, זה המשיח, אני סוגר את המעגל של הלימוד, באמת למשה יש את הכוח הזה העצום לבוא ולהיות משיח של כל הגאולות בעצם, כל השלבים הזה. יש ביכולתו לבוא ולקלוט גם את המסרים העתידיים של גם גלות עתידית, שעבוד עתידי, השעבוד העתידי הוא קשה מאוד, שעבוד מצרים זה שעבוד אחד, שעבוד אחר, זה ארבע שעבוד, ארבע מערכויות, שאנחנו עברנו אחד, 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 יצאנו מפרח, וזה איך אנחנו באדום עכשיו מסיימים את התקופה הזאת הקשה, וזה מאות שנים קשים, זה 2000 שנות גלות, ואנחנו רואים עד כמה הדברים הם קשים. משה יכול לסבול את המסר הזה, מה הקדוש ברוך הוא למשה? אתה יכול לשמוע, אבל לגלות לעם, ודאי שלא התכוונתי, לכן יפה אמרת, הדברים לא יכולים לבוא להתגלות לעם, ומשה מקבל את המסר הזה. בבקשה.
הבנתי,
למה אתה
קורא לו משיח?
למשה?
הוא נביא,
אבל
למה הוא משיח?
אני אומר שמשה הוא באמת משיח, הוא באמת לעניין תשמע, אני לא בהתחלה, אני צודקת, כי באמת תפקידו, מה ההגדרה ההלכתית של משיח? מי שבא להוציא את עם ישראל משעבוד. משה בא בעצם בשליחותו להוציא את עם ישראל משעבוד מצרים, ולהכניס אותו לגאולה.
ולא דווקא לגאולה.
לא דווקא לגאולה, אני אומר מי שהוציא אותו, מי שיעבוד לגאולה.
וזה לא
גאולה. לא סופית אני מתכוון, שיש פה, יהיו פה עוד גלויות, אני מתכוון אחר
מכן. מה זה גאולה?
גאולה זה כאילו... גאולה, אוקיי. כניסה לארץ ישראל זה גאולה, זה גאולה וזה שחרור. זה נכון שזה לא גאולה סופית, מושלמת, כמו שאנחנו מצפים. יש פה שלבים, אתם בגאולת ישראל הצודקת. זאת אומרת שאנחנו, אחרי כל שיעבוד יש גאולה. שהיא שייכת לאותו שיעבוד. השחרור באותו שיעבוד זה גאולה. זה לא הגאולה הסופית שאנחנו בעצם, אנחנו אחרי השלב הזה, אין שיעבוד מאחורינו. זה נכון. ואחרי הגאולה הזאת, גאולה הסופית שלמה. מצד משה רבנו בזמנו, זה שחרור משיעבוד, לפעמים. זה מה שכל אחד ישחרר, שלנו גדול משלהם, כי הוא האחרון, ולפי ההבטחות האלוקיות של הנביאים, אין שיעבוד. ואין גאולה אחרי הגאולה הזו, הגאולה הסופית. היא הולכת, מתחזקת, מתבססת, אבל כל מי שיש לו תפקיד בדבר הזה, להתבצע את השליחות, נקרא משיח, ומשה נקרא משיח. משה צריך להיות משיח סופי גם, כי הוא רוצה להגיע את ארץ ישראל, אז הוא בא לבית המקדש, ואז לא היה, לא היה בכלל לוחות שלא היה פה בכלל צורך בכל השעבודים האחרים, אבל יצא שמשה לא נכנס, ולכן יש צורך בעוד משיח. אבל משה גם בתור משיח של אז, היא לוגעת תפקיד בצירוף למשיח שהתגלה, בעזרת השם. סיכומו של דבר, רואים את הגדלות העצומה של המשיח שהיה בפוטנציאל של משה, ומתגלה גם כמשיח בפועל. זאת אומרת, הכוחו מתגלה בלא עוזו של משה. הקדוש ברוך הוא יודע, למרות שהוא יפה אמרת, היפה אמרת בעצם הוא שבח למשה. יפה אמרת, מה שאמרתי לך, התכוונתי רק לך. כי באמת אתה יוצא מכל אדם, באמת יכולתך לבוא לקלוט דברים שהם דברים גדולים, ואין אתה מתייאש ממאה המסר הזה. עכשיו אני חוזר מה שאמרתי בהתחלה. אחד מהחושות הגדולות של בר קורבה, שהפך להיות בן קוזימה, זה הצדק באמונה. יש בזה, המשיח צריך להיות חסין באמונתו מפני החולשות בשלבים הקשים שלה, של כל גאולה, של כל, מכל שעבוד. ומשה, למרות כביכול הקושות שהוא מקשה על קדוש ברוך הוא כביכול, והם לא יאמינו לי וכו', ומה שמו ומה אותו, דברים שעולים פה בשיח בינו ובין הקדוש ברוך הוא, בוודאי שכל השאלות היא רק שאלות לצורך התחזקות, לצורך חיזוק השליחות עצמה, לצורך הצלחת השליחות, לא להקשות כדי לגלות או להפגיד כאן סדק באמונה, חולשה באמונה. אז זה גדול שמשה רבנו, שמשה ידע כאמור לקבל את השליחות, את הסימנים האמיתיים, את האותות האמיתיות, ומתוך כך לבוא ולתת לשליחות. ולכן, השם השם מזכנו שנראה את המשיח שהתגלה באמת, ואז אנו לא הסדקים באמונה, השלבים האלה שאנחנו נמצאים כאן, היה מוצא להגיד שאנחנו קרובים לחשי קיצים, זה ממש קרוב מאוד. הרב ציודה, קוק זצן, אני אגיד לומר שהאמונה, אנחנו כולנו אוהבים, כולנו מאמינים, משיחיסטים ככה, כל אחד לפי הרמה שלו, אבל זה טוב, משיחיסטים כשהדברים הולכים בטוב, כשהדברים הולכים בפחות טוב, וזה יותר, אז היום רב ציודה רגיל לומר שזה דווקא ברגעים האלה שיש פה קושי עצום, ומתגלה, יש יותר הסתר פנים מגילוי פנים, יותר חושך מאור, נקודתית, כן? אז דווקא ברגעים האלה רואים את האנשים שיש להם אמונה פנימית בגאולת ישראל. גם ברגעים הקשים. ברגעים הטובים כולם מאמינים, כולם הולכים. אחרי ששת הימים כולם הולכים אחרי צה"ל. ברגעים הקשים שיש פה צריך לבוא להתלכד ולהתחזק, כאן צריך לבוא ולעמוד על נפשנו. בזכות משה, בעזרת השם, נלמד, נתחזק, ומתוך כך נראה את המשיח השני שיבוא ויתגלה עם משה ביחד, בגאולת ישראל בצורה מלאה. מה אם תמיד אנחנו?